אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות, כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. לכולנו יש ימים שאנחנו כועסות, צועקות על הילדים שלנו, ולפעמים אין לנו סבלנות להיות איתם ב-100%. אבל אם את מרגישה שככה נראים כל הימים שלך, וככה עוברים להם שבועות על גבי שבועות, בהם את לא יודעת איך להתמודד עם אחר הצהריים עם הילדים, עם סוף שבוע שכולכם בבית, וכל דבר כזה נראה לך כמו משהו קשה, וההורות הפכה להיות עבורך חוויה לא נעימה, חוויה מלאה ברגשות אשמה, אז כדאי שתקשיבי לפודקאסט של היום, כי האורחת שלי היום, דקלה הראל, מייסדת הגישה הורות מקדמת אושר, הולכת ללמד אותנו איך הורות יכולה להיראות אחרת לגמרי, איך אנחנו ההורים יכולים להיות הרבה יותר מאושרים, ולגדל ילדים מאושרים וחזקים מבפנים. היא הולכת לספר לנו על שבעת מרכיבי האושר במודל שהיא פיתחה, על מה קורה לילדים בעולמם הפנימי, ואיך אנחנו יכולים ללמד את הילדים שלנו על ידי חיקוי והתנהגות שלנו, להתנהג ולהתנהל הרבה יותר טוב בעולם הזה. אז שלום דקלה.
שלום, בוקר טוב.
איזה כיף שבאת.
מה זה כיף, כן.
מחיפה הרחוקה עד לכפר סבא.
מחיפה עם שתי בנות קטנות באוטו ובעלי, גררתי את כולם בדרך איתי. אנחנו נעשה יום כיף בכפר סבא.
אז קודם כל, אני שמחה שבאתם לכפר סבא עירי, ומודה לך שבאמת הגעת מרחוק עם שתי ילדות באוטו בנסיעה, יום שישי, זה לא פשוט.
זה יום כיף, וזה הזדמנות מעולה לנצל את זה.
זה נכון. אז קודם כל, תודה באמת שהגעת, ואנחנו הולכות לדבר היום על נושא מאוד מאוד מרתק וחשוב, איך לגדל ילדים מאושרים, ולהיות הורים מאושרים. שזה משהו שנראה לי שכל אחד ששומע אומר, קניתי, תביא לי את זה.
גם, אבל נראה לי שגם, זה נשמע להרבה אנשים כמו איזה קלישאה. מה זה הורה מאושר ומה זה ילד מאושר?
כן.
אז אני שמחה שיש לי את ההזדמנות, בכל הזדמנות שיש לי לפרק את הדבר הזה, ולהגיד מה זה באמת, וזה לא קלישאה, זה משהו שהוא מאוד מחובר לפרקטיקה. אז נראה לי שזה מה שאנחנו נעשה היום, נפרק את הדבר הזה לפרקטיקה.
מעולה. אז תכף אנחנו נתחיל, אבל ספרי קצת למי שמאזין לנו, מה את עושה? מי את?
אז אני מאמנת בהכשרה שלי, ואני מדריכת הורים, ואני מרצה, ואני מלווה הורים גם בתהליכים קבוצתיים, וגם בתהליכים אישיים, כשבעצם המטרה... מטרת העל שלי בעצם, זה שבאמת אנחנו כהורים נצליח היום בעידן הזה של המטורף הזה שלנו, שאני פוגשתי מאוד ואני לפעמים, באמת, אני רואה את זה על עצמי, על החיים שלי, אבל כל אימא שאני פוגשת חובה את הטירוף הזה של, את יודעת, של עבודה ושל להביא את הילדים ושל המלחץ הכלכלי, וכל כך הרבה דברים שאנחנו עסוקים בהם, והחמה והאימא וה... שבתוך כל הדבר הזה אנחנו צריכים גם לילדים, לגדל ילדים, והשאלה שאני שאלתי את עצמי היא, איך לעזאזל אני עושה את זה בצורה שאני מפתחת בה את האושר הפנימי שלה, שבסוף היא תגדל להיות ילדה שלמה עם עצמה.
כן.
וזה בעצם מה שאני עושה. אני עוזרת להורים להבין שקודם כל אפשר לעשות את זה בדרך אחרת, שהיא רגועה יותר, שהיא מחוברת יותר למה שנכון לי כאימא, ובעיקר עם פוקוס על האושר המתפתח של הילדים שלנו.
כן. איך הגעת אגב לתחום הזה?
פשוט מאוד, ילדתי.
ילדת.
ממש, זה קורה להרבה נשים. פשוט ילדתי, ואני זוכרת שהיה איזה יום, זה באמת הייתה איזה, זה היה איזה רגע מכונן כזה, שענקתי את עמית, אז הייתה בת 4 חודשים, היום היא בת 5.5, ואני זוכרת שהשקט שלה כל כך צרם לי, כאילו, כי כשאני הבנתי כמה רעש יש לי בראש, למול השקט שלה, זאת אומרת, אני זוכרת שמה שנקתי אותה, ואמרתי לעצמי, וואו, איזה רעש יש לי בראש, כאילו, והיא יושבת כאן כל כך שקטה, והחיים, כאילו, הכל ורוד ויפה ושקט, ואיך אני מצליחה לא להעביר את הרעש הזה שיש בתוכי, את כל הפחדים שלי והדברים שהיו לי אז בראש, איך אני מצליחה לגדל אותה, בלי שהיא תדבק בדבר הזה, במרכאות, אבל היה לי ברור שמה שאני חווה ברמה הפנימית שלי, בראש שלי, המחשבות שוות לי בראש, זה משהו שאני לא אוכל להסתיר ממנה, שבסוף היא תגדל לאור הדברים האלה שבי. ואמרתי עצמי, אוקיי, איך אני יכולה לגדל אותה להיות מאושרת, אם אני לא מצליחה להיות שקטה עם עצמי, אם אני לא מצליחה לראות מציאות טובה בעיניים שלי, איך אני אגדל אותה לראות מציאות טובה. ושם התחלתי את המסע שלי, ופשוט הלכתי לחפש תשובות, הלכתי לחפש תשובות עבור עצמי. היה לי חשוב למצוא שקט ביני לבין עצמי, ולטפל בכל מיני דברים שהציקו לי, הפריעו לי, ישבו עליי, וכמובן שאנחנו מדברים על דברים מאוד עמוקים, של, את יודעת, של דברים שהם לא במודע, אבל הם פשוט יושבים איפשהו שם. ותוך כדי שעשיתי עם עצמי תהליך אימון ולמדתי אימון, פתאום כל מה שקראתי וכל מה שלמדתי וכל מה שנחשפתי אליו, הפך זאת אומרת, קיבל צורה מאוד ברורה למה זה אומר לגבי איך אני צריכה לפעול מולה. אוקיי? זאת אומרת, מעבר למה אני צריכה לעשות לעצמי כדי שיהיה לי יותר טוב, איך אני צריכה להגיב אליה כדי שהיא תגדל להיות בטוחה בעצמה, שלמה עם עצמה ומאושרת יותר.
כן, וואי, איזה תובנה מדהימה זאת שנפלה לך ככה.
זה היה באמת מאוד רועש שם. מאוד, אני לא חושבת שמישהו היה רוצה להיכנס לראש שלי באותם ימים, ואני חייבת להגיד שהיום אני ממש, כאילו, ממש קשה לי להיזכר איך זה היה מרוב שהשינוי הוא כל כך, כאילו אני צריכה להקביל את זה, אז פעם היה לי רכבת הרים, כאילו היה לי, הייתי כמו בתוך תחנת רכבות צוענת כזאת,
כל הזמן,
ככה כל הזמן בראש שלי, כאילו, והיום, זה כאילו אני מדמיינת את המוח שלי כמו איזה מין שדה פתוח כזה, מלא פרחים, מלא שקט, שלפעמים יש איזה מטוס סילון כזה שעובר, ממש, כאילו זה פעם ראשונה שעולה לי ההגבלה הזאת, אבל זה ממש ככה. פעם בעולה איזה מטוס סילון, שאני רואה אותו עובר, אני מצליחה להתמודד איתו, והוא חולף. שזה עולם אחר, שזה חיים אחרים.
זה בהחלט חיים אחרים, בגלל שאת יודעת, כל המחשבות האלה והרכבת הזאת, זה משפיע עלינו פיזית, נפשית, על הבן זוג, על הקריירה, על הילדים.
על התגובה שלי לילד. איך אני יכולה להגיב בסבלנות כשהילדה שלי עושה משהו?
הרי כל הזמן אומרים לנו שבהורות צריך המון סבלנות, אנחנו יודעים את זה. אבל כשאת מבפנים גואשת וסוערת כמו איזה קומקום רותח שעכשיו במאה מעלות, ואת אמורה להיות הכי סבל להגיד, אוקיי, חמוד, הכל בסדר, זה לא אפשרי.
נכון.
אז קודם כל, אני שמחה בשבילך שהגעת למקום הזה, ואני חושבת שתמיד שאנחנו עובדים במשהו שהגענו אליו, כי מלכתחילה הוא היה בשביל צורך אישי, זה פשוט עובד טוב.
נכון.
אתה מגיע מהמקום, את גם פשוט נמצאת שם במקום שאת יודעת מה זה להיות שם. נכון. זה לא משהו שהלכת ללמוד סתם, כי זה עניין, את חווית את זה. וכנראה ששם אפשר לעשות את השינויים הכי גדולים.
נכון.
אז אמרת מקודם, שבאמת זה נשמע כזה קלישאה. ילד מאושר, הורה מאושר, בית עם פרחים והכל נהדר. המציאות היא לא כזאת, את יודעת, העסק שלי נקרא רפואה טבעית בעולם החדש, וכשאני אומרת עולם החדש, אני באמת מתכוונת לזה, זה לא אותו עולם שאנחנו מכירים. אני גדלתי אצל סבתא שלי בבית, את יודעת, אישה כזו שיקרת בית, והיה להם חצר, והכל היה איטי ורגוע, ואין מחשב ואין טלוויזיה.
זמן סיני כזה.
ממש. והיום אני כאימא, ואפילו אימא שלי כסבתא, אנחנו בעולם אחר. קודם כל יש לנו כבר את הטלפון הזה שכל היום מעסיק אותנו, רק זה.
זה לא רק זה, אני חושבת שהמוח שלנו פשוט למד, המוח שלנו והמוח של הילדים שלנו לומד לחשוב אחר, לרצות דברים כן. אחרת, הכל נכון. כאילו משתנה ואנחנו נכון. לא יכולים להתעלם מזה.
נכון, ההפך, אנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם
נכון.
זה. היה לא מזמן מחקר שבדקו לצורך העניין תגובה במוח של אדם באמת מהדור הקודם לבין ילד, וראו שהוא ממש קיצר את זמן התגובה שלו. ילד היום כבר יכול תוך מספר שניות, הוא כבר הבין, הוא קלט.
נכון.
זה משהו שגם במערכת החינוך...
אבולוציונית יש שינויים. כן. באמת אפשר להיראו את זה בראייה לאחור.
שזה השתנה.
שהאבולוציה שלנו ממש מתקדמת נכון. למקומות אחרים.
ואנחנו לא יודעים אפילו איפה הילדים שלנו יהיו עוד 20 שנה. נכון. זה גם משהו... אז כשאת אומרת ילד מאושר, אז בואי באמת ככה תסבירי לנו מה זה אומר ילד מאושר, מה זה אומר הורות, יודעת, של הורים מאושרים, כן?
אז אני רוצה, קודם כל, אושר מתחלק לי לשניים. יש אושר רגעי, זאת אומרת, אושר מורגש, אני קוראת לו. אושר מורגש זה אותם רגעים שאת יכולה להגיד, וואי, עכשיו אני מרגישה את האושר, עכשיו אני מאושרת. Mm-hmm. אוקיי, זה הרגע הזה שהילד שלך עושה משהו שהוא מצליח, שהרבה זמן הוא לא צריך, ואת רואה את הניצוץ בעיניים שלו, אז יש את הרגע הזה של האושר, אוקיי? כן. אושר יכול, אושר מורגש, זה אושר ש... שהבן זוג שלך אומר לך משהו שנורא מחבר אותך ונורא גורם לך להרגיש טוב, אז זה אושר מורגש, אוקיי? ובאופן כללי בחיים אנחנו רוצים כמה שיותר רגעים כאלה, אוקיי? אנחנו רוצים להרחיב את האושר המורגש שלנו. ויש אושר שהוא אושר פנימי, שהוא יותר המצע של האושר שלנו, אוקיי? זאת אומרת, כאילו הקר הדשא של האושר. מה זה אומר? זה אומר שאם אני בטוחה בעצמי, אם אני בן אדם עם ביטחון עצמי, ועוד מעט אני אדבר על שיבת מרכיבי האושר, שכשאני רציתי ללמוד איך לגדל את תמית להיות מאושרת, היה נורא חשוב לי להוריד את זה לפרקטיקה. ואז כן. אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עם המילה הזאת אושר? בוא נראה מה משפיע על האושר. ואז התחלתי לקרוא ולחפש במחקרים ובספרים, מה משפיע תכלס על בן אדם להיות יותר מאושר. ואז מצאתי שיש שבעה, אני ממש ככה חיברתי את הכל לשבעה מרכיבים מאוד ברורים, שאיתם עכשיו יש לי פרקטיקה מאוד ברורה. אז אושר, אז כשאני מדברת על אושר פנימי, אוקיי, על האושר, על קר הדשא הזה של האושר שאני רוצה לפתח בילד שלי, כדי שהוא יוכל לחוות כמה שיותר רגעים מורגשים של אושר, וכדי שבאמת הוא ילך עם איזשהו ביטחון בעולם הזה, יש שבעה דברים שאני רוצה לשים לב אליהם, ואני רוצה לעשות פעולות פרקטיות שיפתחו אותם. הראשון, והוא במודל שלי, וזה מודל כתוב שאיתו אני עובדת, והוא מאוד עוזר להורים ליישם את הכלים, אוקיי? כי כשיש לי הבנה, אז יותר קל לי ליישם בפועל את הכלי. אז במרכז השבעת מרכיבים האלה, יש את הביטחון העצמי. שביטחון עצמי זה משהו שאם נחשוב עליו, כשאנחנו עם ביטחון עצמי, אנחנו מסתובבים בעולם הרבה יותר מאושרים מאשר אנשים שאין להם ביטחון עצמי. אוקיי? סיכויים שלנו להצליח בחיים, להתמודד עם, עם אתגרים, עם תסכולים, עם כל מה שאנחנו צריכים, הרבה יותר גבוה כשיש לי ביטחון עצמי. ואת זה אפשר לפתח על ידי פעולות שאני כאימא עושה מול הילד שלי. אנחנו נדבר אחר כך על, על דוגמה לפעולה כזו. המרכיב השני הוא עצמאות. אוקיי, ילד שחווה עצמאות, שיש לו תחושת עצמאות, הוא הרבה יותר מאושר מילד שהוא מוגבל, והוא לא יכול לחוות את העצמאות הזו, או שהוא מרגיש שהוא לא, שהוא לא עצמאי. ועל אותו ציר יש את תחושת המסוגלות. ילד שמאמין בעצמו, שמאמין שהוא מסוגל כשהוא ניגש למשהו, לעומת ילד שמראש אומר, אין סיכוי שאני אצליח, זה מאוד משפיע על רמת האושר ועל קר האושר הזה שאנחנו בעצם בונים בילדים שלנו. ואז יש עוד שני מרכיבים שהם על ציר אחיד, שזה המרכיב של ביטוי עצמי, אוקיי, היכולת שלי לבטא את עצמי בעולם הזה, ובצד השני שלו זה ההקשבה הפנימית, זאת אומרת, אחד זה הדרך שלי לצאת החוצה ולדבר החוצה לאנשים את מה שאני, ועל אותו ציר יש את ההקשבה הפנימית שלי, את הדרך שלי לדבר עם עצמי, אוקיי, להקשיב לעצמי, להבין את עצמי. אדם שמקשיב לעצמו, שיודע מה הוא צריך, יודע מה הוא רוצה, יודע להבין את עצמו, הרבה יותר מאושר מאדם שיש שם כאוס פנימי, שהוא לא יודע להגיד לעצמו מה חשוב לו, מה הוא רוצה, אוקיי? ובאותה המידה, גם כשאני בביטוי עצמי כלפי חוץ, אני הרבה יותר מאושר, כי אני יכול לתקשר את הדבר הזה עם הסביבה. ונשארנו עם שניים האחרונים, שאני מאוד מאוד אוהבת, שזה יצירתיות, שבאמת המחקרים בעידן החדש מדברים על כמה יצירתיות היא חשובה, ואני מדברת על יצירתיות בשני מובנים. אחד, הגמישות המחשבתית של הילד שלי. כמה אני מאפשרת לילד שלי לפתח את הגמישות המחשבתית שלו, למצוא פתרונות יצירתיים בכוחות עצמו, לעשות את הדרך שהוא רוצה בדרך שלו. ממש אפילו ברמת הללכת על גבעה, אם אני הולכת בשביל והיא רוצה ללכת בסלעים, לאפשר לה את הדרך הזו, כי יש שם המון המון דברים שמתפתחים בדרך. אז יצירתיות מחשבתית, יצירתיות זה גמישות מחשבתית, וזה גם הפשן, הפן היצירתי הזה של כל ילד שהוא עושה דברים ברמת התודעת. לפתוח את המגירה ולהוציא את כל, את כל הסכום ולסדר אותם, זה סוג של משהו שמפתח בהם איזה שהם יכולות קוגניטיביות שאנחנו לא יכולים לראות בעין, אבל הם קיימים שם.
כן. כאילו היצירתיות זה לא, זה לאו דווקא שלא ייקח יחשבו, זה לאו דווקא ילד שהוא אומנותי או יודע לצייר או לכתוב או לקשקש. היצירתיות זה משהו שבעצם אנחנו רוצים שהוא יפעיל כאיזושהי דרך אפילו חיים של לחשוב מחוץ לקופסה, להפעיל את הראש, לדעת,
לדעת שיש פתרונות ואין רק דרך אחת.
כן,
יש
לא,
כמה
לא לחשוב
דרכים לעשות דברים. אוקיי. יש כמה פתרונות, יש כמה תשובות לכל שאלה.
אוקיי.
זה יצירתיות מחשבתית. והמרכיב האחרון שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם האושר, בחקר האושר, פסיכולוגיה חיובית, היא כמובן האופטימיות.
כן.
לפתח ילד שיכול לראות את הטוב בכל דבר שקורה. לפתח ילד שכשקורה משהו, הוא יכול להגיד לעצמו, אבל איזה מזל שככה וככה וככה ולא. זאת אומרת, לראות את הטוב. ואת זה אנחנו יכולים לפתח בעיקר שאנחנו נהיה כאלה, קודם כל, וגם על ידי הרבה פעולות שאנחנו יכולים לעשות מולם ברמת היום-יום והמילים שלנו.
אוקיי. קודם כל, אהבתי מאוד. נשמע פשוט.
זה נראה לי, זה נשמע פשוט, קודם כל זה נותן איזשהו כיוון למה זה בכלל אושר. כן. אוקיי, אז אני אומרת אושר, יש 7 מרכיבים שכשאני מכוון לפתח אותם, אני יודע שאני מגלגל את הכיוון, את הכדור לכיוון הנכון.
כן, זאת אומרת, יהיה לילד שלי יותר קל לחוות רגעי אושר, כשהמרכיבים האלה, השבעה המרכיבים האלה שציינת, יהיו בעצם מבוססים אצלו, ויהיו מפותחים אצלו, יהיה לו יותר קל. זאת אומרת, גם כשהפוך, אם אני לצורך העניין לא יעבוד איתו על אחד מהמרכיבים האלה, והוא יהיה ילד חסר ביטחון, או ילד לא יצירתי, או ילד, יהיה לו יותר קשה לחוות רגעי אושר, כי יש שם איזו תקיעות בעינו.
כי משהו בבסיס הזה של העולם הפנימי שלו, הוא לא יהיה מספיק חזק.
אוקיי, אז אלה 7 המרכיבים שכשאת עובדת לצורך העניין עם הורים בתהליך הדרכה, אז אלה 7 המרכיבים שאת רוצה שהם ישימו לב אליהם. עכשיו, איך זה בעצם מתבטא לצורך העניין ביום-יום? כשאני נגיד רוצה לעשות איזשהו שינוי כזה ואני רוצה לעבוד על המרכיבים, או שעכשיו הקשבתי לך ואמרתי, זה נשמע לי טוב, אני רוצה שהילד שלי יהיה עצמאי ויצירתי וכולי, איפה, איך זה, תראית, מסתדר לנו ביום-יום העמוס, המלא וה...
מעולה, זו שאלה טובה. אז אני אתן לך דוגמה הכי פרקטית והכי פשוטה. אנחנו לא צריכים, הרבה הורים חושבים שבשביל לעבוד על דברים מול הילד, אז הם צריכים איזה זמן מיוחד לעבוד איתו על זה, לשבת איתו, לפתח בו ביטחון עצמי, זה לא שם.
אוקיי.
לפתח את המרכיבי העושר, כמו שאני מלמדת לעשות, זה ממש ברמת הבחירה של התגובה, הספציפית שלי לילד בכל מצב נתון. זה אומר שאם עכשיו הילד שלי שפך כוס קפה על הרצפה,
כן.
אוקיי? האם אני בוחר להגיד לו, תראה מה עשית, למה אתה לא זעיר, אוקיי? או כמו שאבא שלי היה אומר לי כל הזמן, למה את לא חושבת לפני שאת עושה משהו, אוקיי? בתגובה הזו, בלי לשים לב, אבא שלי אז, לפני 30 ומשהו שנים, שתל בתוכי את האמונה שאני לא חושבת לפני שאני עושה דברים. ולאט לאט הדבר הזה הופך להיות לאיזה טיפ שאני, איך אני לא שמה לב, איזה חוסרת אחריות אני, והמילים האלה הם מה שבעצם הלך וגדל והתפתח בתוכי. אוקיי? כן. וחשוב שנבין שכשאנחנו מגיבים לילד שלנו היום, אנחנו בונים בתוכו אמונות שמשפיעות על כל מרכיבי האושר האלה. אז התגובה שלי באותה שנייה שטיפול הקוס, אני רוצה ללמד את ההורי הזה להבין קודם כל מה זה, מה הוא עושה בעולמו הפנימי של הילד באותם רגעים, כשהוא מגיב כמו שהוא מגיב, וללמד אותו, ממש ללמד אותו, כל הורי מוצא את הדרך, ויש לי הרבה כלים, וזה מדהים לראות איך אמא מגיעה למפגש, אחרי שהיא מספרת שכל מה שהיא עושה, היא מרגישה שכל מה שהיא עושה זה לצרוח על הילד שלה, ואחרי פגישה אחת, או הדרכה אחת, שהיא מבינה את המהות שמאחורי המילים, את המהות של מה שקורה בעולם הפנימי של הילד שלה, היא מוצאת את הכוחות הפנימיים שלה להגיב אחרת.
לבחור
להגיב אחרת. פתאום זה אפשרי לא לצעוק, או פתאום זה אפשרי להגיד לילד שלי, וואי, איזה מזל שלא נכוות, בוא ננקה את זה ביחד. זאת אומרת, פתאום התגובה בזמן אמת היא משתנה, כי יש משהו שאני רואה מתחת לפני השטח שמתרחש, ואני מבין את התמונה הרחבה יותר מאשר את הקוס הזאת שנשפחה עכשיו על הרצפה.
Okay.
ואז הכל מקבל פרופורציה. אז את שואלת אותי בחיי היומיום, זה בא לידי ביטוי בתגובה שכשהילד שלי, למשל, דוגמה נוספת שיכולה מאוד לעזור להורים בפרקטיקה, אם הילד שלי עכשיו מתפרץ בבכי על הרצפה כי נפלה לו סוכריה, אוקיי? ואני אומר לו, זה רק סוכריה, תפסיק לפקוט, אני לא מבינה מה יש לך, ואני ממש מתעצבנת, כי עכשיו אני, זה באמת נורא מעצבן שהילד שלי בוכה על סוכריה, אבל אם אני מבין את העולם שלו, ומה זה אומר עבורו, ומה אני צריך לעשות כדי להגיב באותה שנייה, אז אני אבחר לרדת לגובה עיניים. ואני אגיד לו, איזה מבאס שנפלה לך סוכריה, רוצה לבוא לחיבוק לאימא, ואני בעצם יחיל את הכאב שלו, ואני יחיל את הקושי שהוא נמצא בתוכו, אז אני עושה פעולה שמקדמת אושר. למה? כי אז אני מפתחת באותו ביטחון העצמי שלו, כי הוא מרגיש בטוח, כי הוא מרגיש שיש מישהו שרואה אותו, ששומע את מה שהוא חווה, שנותן מקום למה שהוא חווה.
אוקיי, אז את אומרת פה נקודה מאוד חשובה, שבעצם אם אמרנו שאנחנו רוצים שיהיה לנו ילד מאושר, שיחווה רגעי אושר, ובשביל זה הוא צריך שיהיו בו 7 מרכיבים ככה מבוססים טוב, זה לא אומר שעכשיו יש לנו דברים שאנחנו צריכים לעשות לצורך העניין. אני רוצה שהוא יצירתי, אז אני אביא לו לעשות משחקים כאלה. אני רוצה שהוא יהיה, את יודעת, בעל ביטחון עצמי, אז אני כל היום יישב ויגיד לו, כל הכבוד, כל הכבוד, איזה יופי שעשית.
ככה.
אלא בעצם אני רוצה להראות לו דרכי התנהגות שלי,
נכון.
שילמדו אותו איך בעצם הוא צריך להתמודד עם דברים. אז לצורך העניין, נגיד, אם עכשיו, תראית, היינו ברחוב באמת, ופתאום הילד שלך מחליט להוריד נעליים באמצע רחוב, ואת אומרת לו תשים, ומתחיל ויכוח וריב, אז הדרך בחירה שלי במילים שלי, בטון שלי, פה אני בעצם מחזקת לו את שבעה מרכיבי האושר.
לגמרי, לגמרי. Okay. קודם כל, כשאני לומדת להתמודד עם התסכולים שלי מול הילד, mm-hmm. כשאני מצליחה להתמודד עם התסכול שלי בצורה ש... של נשימה, של באמת שנייה אחת להבין ש... שזה... כשאני מצליחה להתמודד עם התסכול שלי, אני מלמדת את הילד שלי על ידי זה שהוא רואה אותי, להתמודד עם תסכולים בעצמו, זה אחד. Okay. ושתיים, זה באמת, במילים שלי ובדרך שבה אני מגיבה אליו, אני מלמדת אותו על עצמו. Mm-hmm. בסדר? כשאני מגיבה אליו בעצבים, מה הוא לומד על עצמו? כן, הוא לומד שהוא מעצבן, נכון. שהוא ילד שאי אפשר לסבול אותו.
כן.
עכשיו, ילד שגדל עם החוויה של אני מעצבן, זה בהכרח פוגע בביטחון העצמי שלו. לעומת כשהאימא יודעת להגיב במקסימום האפשרי, ועוד מעט נדבר שנייה על זה שאנחנו לא מדברים על 100%, אנחנו מדברים על להרחיב את המקומות האלה, כי כולנו בני אדם, אבל בסופו של דבר אני רוצה להיות במקסימום האפשרי במקום שעושה פעולות מקדמות עושר, שזה אומר שאני רוצה להגיד לילד שלי את המילים שיפתחו בו את אותם מרכיבי עושר.
אוקיי, אז זאת אומרת שכדי שיהיה ילד מאושר לצורך העניין, אני קודם כל צריכה לטפל בעצמי, אם אני יודעת שאני מגיבה בכעס, כאילו, את יודעת, לא רק עם הילדים שלי, אני טיפוס כזה, שאני אסע באוטו ומישהו יחתוך אותי וישר עצבים וכללות ואני אסע לחתוך אותו, או אם אני יודעת שאני טיפוס שנורא, את יודעת, מתייאש מכל דבר ורואה את השליליות בכל דבר, אז קודם כל אני צריכה לעבוד על עצמי.
נכון.
כדי שאני אוכל בכלל להראות לילד שלי משהו אחר.
נכון, אבל אני רוצה להגיד שזה נשמע עכשיו, אם הייתי אמא ששומעת את זה, אולי הייתי אומרת לעצמי, וואו, כאילו מאיפה מתחילים?
כן.
מאיפה מתחילים עכשיו? מה, אני כל החיים הייתי לא אופטימית, אז עכשיו אני אתחיל להיות אופטימית. נכון. אז אני רוצה להגיד לכל מי ששומעת אותנו או שומע אותנו, שבסופו של דבר, הדרך היא בלעשות צעדים קטנים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו, אוקיי, תסיימו לי את הפודקאסט, תגידו, טוב, איך אני עכשיו הופכת מ-0 ל-100?
נכון.
או איך אני הופכת מלהיות כזו לכזו?
נכון, לא אפשרי.
לא, המקום הוא קודם כל להיות מודע לאיפה אני רוצה לשפר. איפה אני רוצה לשפר? איפה אני יודעת שבחיים אני מגיעה למקומות שלא נעים לי להיות בהם? כשאני צורחת על הילד שלי, אני יודעת בכל הגוף שלי שזה אני לא רוצה להיות שם.
נכון.
אז אם זה הדבר שהכי מטריד אותי, וזה הדבר שהכי חשוב לי לעבוד עליו, בואו נתחיל לעבוד עליו, היום. איך אני מתחילה לעבוד עליו? קודם כל אני אומרת לעצמי, זאת אומרת, יש הרבה דברים, וכמובן שאפשר לקבל עזרה וליווי והדרכה, אבל יש... אבל קודם כל להתחיל בלהבין מה אני רוצה לשפר.
כן.
ואז באמת להיות מודעת לדבר הזה, ולדעת שזה תהליך. זה תהליך. אני לא לפני 5 שנים באותו יום שישבתי עם מית על הידיים, זה לא קרה ביום אחד וגם לא בשנה. זה נכון. תהליך שאני עובדת עליו עד היום, וגם היום אני כל יום מתאמנת מחדש. אני כל יום מגיעה לעוד נקודה שאני רוצה לשפר. עם כל השיפור.
כן, כן, גם היא גדלה, והדברים שהיא עושה משתנים, אז גם את צריכה כל פעם מחדש...
נכון, האתגרים אולי בדיוק. משתנים, וגם אני כאדם מתפתחת, ומגיעה לאתגרים חדשים, ומגיעה למקומות גבוהים יותר, שדורשים ממני
כן.
עוד ועוד ועוד התפתחות. אז זה תהליך שהוא לא נגמר, ואני חושבת שהדבר היחיד הוא באמת להיות במקום של בחירה, להיות בתהליך כזה, להיות בבחירה, שאני עכשיו שם את כל ה... זאת אומרת, אני עכשיו בוחר להשקיע בהורות שלי.
כן. אוקיי, זה דבר מאוד מאוד חשוב מה שאמרת. אני חושבת שאת יודעת, גם אצלי בתהליכים שאני מלווה אנשים, אפילו בתזונה, נניח שצריך לעשות שינוי הרגלי תזונה בילדים או לנשים שמגיעות, אז אני גם אומרת, זה לא שעכשיו, נניח, אני אומרת לך ממחר, אל תאכלי את זה, כן תאכלי את זה, זה באמת צעדים קטנים, זה תהליך. זאת אומרת, אם אני יודעת איפה הקושי שלי, אני צריכה לזהות אותו, ואז לחשוב בצעדים הקטנים של היום-יום, מה אני יכולה לעשות. אולי אני יכולה להחליף, אני ממש סתם נותן לדוגמאות מול המזונה, את הלחם הלבן בקוסמין מלא, ואני עדיין אוכלת את הפחממה שאני רגילה, עם הקריך שאני רגילה, אבל עשיתי קצת סוויץ'.
נכון, עשיתי פעולה אחת, שכבר קידמה אותי לעבר המטרה שלי.
גם עם ילדים, לפעמים יש אמהות שאומרות, תשמעי, הוא שותה כל בוקר שוקו, ואני לא אוהבת שהוא שותה שוקו, זה לא עושה לו טוב. אני אומרת, אוקיי, אנחנו לא נוריד לו את זה לגמרי, כי זה ייצור שם איזשהו משהו לא נעים. אבל אולי אנחנו נחליף את החלב לחלב שקדים או חלב סויה, ונקנה אבקת קקאו אורגנית כזאת 100%.
ומה שאני הייתי אומרת לו, תאימא, זה לעשות הסכם עם הילד שלה, שיום עושים, שעושים יום כן, יום לא.
זה גם משהו שאנחנו עושים.
וזה בדיוק היופי, שיש הרבה פתרונות לכל סיטואציה ולכל אתגר. Okay. אבל כשאני בכאוס עם עצמי, ואני נורא נורא בלחץ על משהו, mm-hmm. אז אני הרבה פחות פתוחה לראות את האפשרויות.
כן.
ואני חושבת שהמקום הכי חשוב לנו כאימהות, ובכלל כהורים, זה לזהות, כמו שאמרנו, מה מפריע לי, מה קשה okay. לי, עם מה אני הכי 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 רוצה עכשיו לטפל בו, לפתור אותו, ולהתמודד עם מול הדבר הזה. Okay. ואז לאט לאט אפשר לעשות עוד ועוד ועוד צעדים קטנים.
אוקיי, okay. יש נגיד איזושהי דוגמה שאת יכולה לתת לאחד המרכיבים, ונגיד ננתח אותו רגע עם איזושהי סיטואציה כזו?
כן, אני אשמח מאוד לדבר דווקא על הכלי שאני חושבת שהוא הכי מהותי, mm-hmm. שהוא הכי מנוגד לאינטואיציה שלנו ולאוטומט שלנו, אבל כשהוא עושים אותו, וזה לא מסובך כמו שזה נשמע, כשעושים אותו,
כן.
הוא משנה את כל הדינמיקה בינינו לבין הילדים, הוא מאפשר מרחב של, אחר לגמרי, mm-hmm. ואני מדברת על פעולה פרקטית שמפתחת מרכיב אושר של ביטחון עצמי. אוקיי? אוקיי. אני נותנת לך את ה... את ה... את ה... ככה את ה...
את ההארדקור, את הבסיס.
את, את הדבר הכי הכי מהותי, mm-hmm. בעיניי. שוב, כל מרכיבו שהוא מאוד חשוב, יש המון פעולות פרקטיות, אני מדברת עכשיו על ביטחון עצמי, כי באמת זה המרכיב שמשפיע גם על שאר המרכיבים.
Okay.
כשאני מדברת על ביטחון עצמי, ואני הבנתי את זה מאוד על עצמי כאדם, ובכלל כשלמדתי אימון והתפתחות האדם, mm-hmm. אנחנו כבני אדם רוצים להרגיש אהובים וראויים, ושזה לא תלוי בשום דבר שאנחנו עושים או לא עושים. אוקיי? עבודת אימון, לצורך העניין שאני מאמנת, העבודה הכי מהותית זה לגרום לבן אדם, לנו להבין, שזה לא משנה מה אנחנו עושים, אם הצלחנו, נכשלנו, או כן עמדנו בציפיות או לא עמדנו בציפיות, אנחנו ראויים ואהובים כמו שאנחנו. אוקיי? עכשיו, כשאני רוצה לגדל ילד עם ביטחון עצמי, אני רוצה לגדל אותו להאמין ממש, להיות בחוויה אמיתית של אני ראוי לכבוד, אני ראוי ליחס של, של גובה העיניים, אני ראוי לזה שיראו אותי, אני ראוי לזה שיתייחסו אליי בכבוד, ואני אהוב, וזה לא משנה מה אני עושה.
אוקיי.
ומתוך ההבנה הזו, אני רוצה לקחת אותנו למקום שכל אם אני נמצאת בו, המקומות האלה שהילדים שלנו מוצאים אותנו מדעתנו.
כן, וזה קורה.
וזה קורה. Mm-hmm. וכשהילד שלי מוציא אותי מדעתי, ואני פועלת מתוך האוטומט שלי, לרוב מה שאני עושה בדיוק הפוך, מלתת לו להרגיש שהוא אהוב, mm-hmm. וזה לא משנה מה הוא עושה. אוקיי? אני יכולה להגיד את זה במילים אחר כך, אבל אם ברגע שהילד שלי עכשיו נתן מכה לאחותו הקטנה, כן. ואני שאגתי עליו, וכי נלחצתי, וכי זה אומר הרבה דברים mm-hmm. בשבילי, ובאותו רגע אני כאילו באמת יצאתי עליו, באותם רגעים הוא מרגיש הכי לא אהוב, הוא מרגיש הכי לא ראוי.
כן.
והכוח שלנו כהורים, ושאף אחד לא יפקפק, לכולנו יש את הכוח הזה בפנים, וכולנו מסוגלים להיות שם, וזה רק עניין של מודעות ושל תרגול mm-hmm. ושל התמדה. הכוח הוא באמת שנייה אחת לנשום, ולהגיב אחרת לילד. אוקיי? ואז מה אני אומרת? ברמת הפרקטיקה, יש כמה דברים לעשות, אני אתן שני דברים. אחד okay. זה להגיד לעצמי בראש, אוקיי? להגיד לעצמי בראש משהו שירגיע אותי. אני עובדת על זה עם הורים, ואנחנו מוצאים כל הראש שמוצא את הדבר הזה שעוזר לו להירגע באותה שנייה, וזה עניין של שנייה להבין לפני שאני מתפרץ.
כן, זה קורה מאוד מהר.
זה קורה מאוד מהר, וזה יכול ממש להפסיק את, את ההשתלחות שלי החוצה.
אוקיי.
ואז הדבר השני שהוא מאוד תומך, זה לרדת לגובה העיניים פיזית, לרדת לגובה העיניים, להסתכל על היד שלי ולהגיד לו, בוא רגע לחיבוק, אני רוצה שנייה להירגע איתך ביחד. Mm-hmm. אוקיי? בדרך זו או אחרת, המסר, כל הורי שמוצא את הדרך שלו לעשות את זה, המסר הוא, בוא שנייה אחת נירגע, בוא שנייה אחת כאילו נחבור אחד לשני.
כן.
אחר כך נבין מה היה כאן, אחר כך נהיה מקום לחנך אותו, ללמד אותו, לדבר על זה. אבל לפני הכל אני רוצה לחבק אותו, ולהגיד לו, אני מבין שמשהו מציק לך.
אז כאילו קודם כל נותן זו תחושת אהבה, כי חיבוק זה הכי אהבה שיש, כמו שאמרת מקודם. החיבוק זה מראה, אני אוהבת אותך.
נכון, נכון. ואני גם אומרת להגיד לילד, אני אוהבת אותך, אני רואה שמשהו מציק לך, אני אוהבת אותך, בוא רגע נרגע ביחד.
אוקיי. מה קורה אגב אם הוא באותו רגע ממשיך עם, נניח אפילו מעיף אותי, או ממשיך כאילו עם ההתנהגות הזאת, כי זה קורה לפעמים, נגיד הוא מרביץ לאחותו, את לוקחת אותו, אמרת לו את זה רגוע, אז הוא גם מעיף אותך כזה, הוא לא רוצה אותך.
אז קודם כל חשוב להבין שילד עושה את מה שהוא עושה מתוך צרכים מאוד מאוד עמוקים ובסיסיים של ילדים, והרבה דברים הם זה בתהליך ההתפתחות שלהם, הטבעי, הוא לגיטימי, זאת אומרת, אני רוצה לזכור שכרגע זה מה שביכולתו, זה מה שבכלים שלו לעשות. כן. כרגע, בזמן אמת, זה לא אומר שאני לא רוצה לטפל בזה וללמד אותו אחרת. ללמד אותו אחרת, אני אצליח כשאני אחבק אותו ויואב אותו. כן, כי כשילד במצב, ילד במצב רגשי, הוא לא פנוי ללמידה. אז אם אני צועקת עליו וכועסת עליו, הוא לא פנוי ללמוד מזה.
נכון.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
ואני רוצה גם שכולנו נזכור שהילדים שלנו יודעים שהם עושים משהו לא בסדר באותם רגעים. Mm-hmm. אוקיי? אנחנו לא צריכים להגיד את זה בשביל שהם ידעו. אנחנו צריכים שנייה אחת לאפשר להם את המקום בסוף מה הם רוצים? הם רוצים תשומת לב, הם רוצים להרגיש בטוחים, הם רוצים להרגיש שייכות, הם רוצים להרגיש הרבה דברים. אם אני שנייה אחת אתן לו את התחושה הזו שהוא מוגן, ושאני אוהבת אותו גם כשהוא עושה דברים שאני לא אוהבת, אז קודם כל הוא יירגע יותר מהר, ואז יתאפשר בינינו שיח שבאמת יאפשר לו ללמוד מזה אחר כך. Mm-hmm. אז בערב, לפני השינה או במקלחת, כשאנחנו נהיה ברגע נעים אחד עם השני, אני אוכל להגיד לו, אתה יודע שמה שעשית היום לאחותך היה ממש לא נעים, ואתה יודע שאנחנו לא מרביצים. Mm-hmm. כשאני אגיד את זה ככה, יהיה אוזניים שיקשיבו.
נכון.
אבל כשאני אשאג עליו, למה אתה מרביץ לאחותך? אני לא מסכימה שתעשה את זה, תראה מה אתה עושה לה. הוא לא באמת יקשיב, הוא כן. רק ייפגע.
גם בגלל שאמרת מקודם שאנחנו מהווים חיקוי, אז אני כאילו מראה לו, שהנה גם אני, הנה אתה הצבנת אותי, אז גם אני עכשיו צורחת, נכון. גם היא הצבנה אותו אולי.
נכון.
אז אם אני רוצה ללמד אותו שגם אם היא מעצבנת אותו, אפשר עדיין להיות רגוע, אז אני צריכה להיות רגועה אליו.
נכון, אפשר
כי
עדיין.
כי זה ממש אותו התנהגות, לגמרי. הרי הוא יכול להגיד, היא הצבנה אותי, אז הבאתי לסתירה, לא יודעת מה, הוא דחפתי אותה. ואז הוא יגיד, אבל הנה גם את צועקת, כאילו אפילו בתת מודע שלו, הנה גם היא צועקת עליי כשאני מעצבן אותה, כלומר זו תגובה לגיטימית.
נכון, נכון, okay. ולכן אנחנו המודל של הילדים שלנו, והדרך שבה אני אבחר להגיב לילד שלי כשהוא מעצבן אותי, mm-hmm. זו הדרך שהוא ילמד להגיב לאחרים כשהם מעצבנים אותו, פשוט okay, מאוד. נכון. אז הנה עוד סיבה ללמה שווה להתאמץ.
כן.
אני רוצה רק להגיד, לחדד פה משהו אחד. הרבה הורים בסדנאות שלי אומרים לי מה, אבל אני רוצה ללמד אותו וללמד אותו חינוך וללמד אותו ערכים, ואיך אני יכולה לחבק אותו כשהוא עושה כזה דבר. Mm-hmm. ואני אומרת, ללמד אותו חינוך וללמד אותו ערכים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים כשאנחנו מגיבים ככה. למה?
כן.
כי אנחנו מאפשרים מרחב של למידה אמיתי. Mm-hmm. כי כשאני כועסת עליו, הוא לא במקום של למידה, והוא לא רוצה ללמוד ממני כשאני כועסת עליו, והוא לא בסדר. אבל אם אני שנייה אחת יכולה לראות את הקושי שהוא נמצא בו, ולתת לו להרגיש שהוא אהוב וראוי, וזה באמת לא תלוי במה שהוא עושה, אז אני מאפשרת לו גם ללמוד מתוך הדבר הזה, אחר כן. כך, בדרך היותר ראויה mm-hmm. ללמד.
נכון, עכשיו גם אמרת מקודם, וזה חשוב שבאמת נגיד את זה שוב, שבוודאי שלא כל פעם שהוא יעשה משהו, אני ארד ואני אקשיב, וזה כי יכול להיות שבדיוק היינו באוטו בדרך לאנשהו, ואנחנו צריכים מהר לצאת לשים את הילד בחוג, ואין לי אולי כרגע את הפנאי או זמן. אז בסדר, גם שם אפשר לבחור, אני מניחה, את התגובה או את הטון, אבל בסדר, לא כל פעם כזו שדבר יקרה, נוכל לעשות את העבודה המלאה, וזה גם טוב.
נכון, אני משתמשת הרבה בכלי של, של, שנקרא סקאלה. אני רוצה להגיד שאנחנו תמיד על הסקאלה. אנחנו תמיד על הסקאלה, כשבקצה אחד יש את האמא הצועקת, השואגת, הכועסת, כן. העצבנית, החסרת סבלנות, בסדר? בקיצון. ובצד השני יש את האמא הרגועה, שהיא מסוגלת לרדת לגובה העיניים, ולהגיד לילד שלה, אני אוהבת אותך, בוא נירגע ביחד. אוקיי, זה הקיצון השני.
כן.
אנחנו רוצים תמיד להיות בשאיפה, להיות קרובים לקצה כן. של הסקאלה של האמא הרגועה, ואנחנו רוצים גם לזכור שהחיים הם כל כך דינמיים, והם כל כך מלאים בגירויים ובדברים שעוברים עלינו, שאנחנו לא יכולים תמיד להיות ב-100% על המקום הזה. אז תמיד יש את ולכן אני, כל הורה, צריך לשאוף להיות במקסימום שהוא יכול להתקדם לכיוון המקום הזה בסקאלה,
כן.
שעושה לו יותר טוב, וגם תורם לאושר הפנימי של הילד שלו.
נכון. וגם אגב, אם נגיד היה, אם היינו בכיוון טוב בסקאלה, והיה היום...
לא טוב, אז לא... לנשום עמוק וגם לחבק את עצמי.
בדיוק, לעצמי, לא להיות בהשמה.
בדיוק, כן. וזה בדיוק זה. להיות במקום של להגיד לעצמי דקלה, וזה קרה לי לפני שבועיים, עמית הייתה בתקופה מאוד לא טובה, כי עבדתי המון בערבים, והביאה אותי למצבים שלא הייתי, לא ידעתי שאפשר להגיע אליהם, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי דקלה, תחבקי את עצמך, הכל בסדר, תזכרי שגם את בן אדם, וכשאני מסוגל לחבק את הטעויות שלי, ולאהוב את עצמי, בלי שזה יהיה תלוי באם עכשיו הצלחתי או לא הצלחתי, ולהגיד לעצמי, בסדר, מחר את הצליחי יותר טוב, ולסיים את היום לא עם תחושת כישלון ורגשות אשמה, אלא לסיים את היום עם תחושה של אוקיי, מה עבד לי? מה כן עבד לי היום? הרי בטוח עשיתי דברים טובים.
נכון.
אוקיי, ומה פחות עבד לי? אז זה פחות עבד לי. מה מחר אני יכולה לעשות אם זה יגיע לאותו מצב? ואז להכין את עצמי לפעם הבאה שזה יקרה, שאני אגיע למצב הזה. יש פה, זה התהליך, זה העבודה, וזה על לעבוד על עצמי. כן. על לעבוד על עצמי הוא להיות בשיח הזה עם עצמי, של איפה אני משפרת מחר.
אוקיי.
אם לא הצלחתי.
אני חושבת גם ש... את יודעת, לפעמים כשאנחנו רוצים לעשות תהליך, וזה גם שוב, זה לא משנה אם זה תזונה, או בריאות, או נפשית, או... אנחנו נורא רוצים להגיע בעצם למטרה. אז יכול להיות שיש הורה שעכשיו אומר, נורא בא לי שהילד שלי כבר יהיה מאושר, אבל ההכנה היא פה for life. נכון. כאילו זה לא מפסיק, לא תהיה נקודה שבה נפסיק. זאת אומרת, אם יש מישהו שחושב שזה נניח איזשהו אימון, שבסופו הילד מאושר ואני מאושרת, זה תמיד יהיה תהליך, כי כמו שאת אומרת, לא יודעת מה, בת שך תגדל, היא תלך ליסודי. אז התמודדות ענקית.
נכון.
אז את תצטרכי עוד פעם לקחת, את לאסוף כלים, לאסוף את עצמך ולהבין מה זה עכשיו. אחר כך היא תעלה לחטיבה. צבא, את יודעת, טיול אחרי צבא. כל הזמן יהיו תחנות אני... של, שאנחנו לא נעשה בהכרח את אותה עבודה, אבל תמיד המודעות הזאת היא תמיד שם.
אני תמיד אומרת שאושר זה כמו חשבון בנק. אנחנו תמיד עוד נרצה, אנחנו נגיד, נדמיינו, נגיד שלכולנו יש מיליון שקלים עכשיו בחשבון הבנק, בעובר ושב, ככה בכיף שלנו. אני אשאל אתכם, אוקיי, מחר בא לכם שיהיה לכם עוד 500 אלף שקל, נגיד עוד, אז עוד 100 שקל, בא לכם להוסיף לחשבון בנק? תגידו לי, כן, נכון? כי אנחנו תמיד נרצה שהחשבון בנק שלנו ילך ויגדל, ויהיה שם עוד ועוד 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 ועוד, וזה משהו שהוא יכול להימשך לנצח, תמיד יכול לגדול לחשבון בנק הזה. אותו דבר האושר הפנימי שלנו, אושר זה משהו שאין לו לימיט.
כן.
וכל אחד בחיים שלו יכול להגיע לעוד ועוד 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 תחושה של אושר פנימי, שזה הקר הזה שאני מדברת עליו, וגם עוד ועוד 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 רגעים קטנים, אמיתיים, מזוקקים של אושר, אושר מורגש. וזה בעיניי העבודה של כולנו. זאת אומרת, אם את שואלת אותי מה העבודה הכי חשובה להורה, זה לעבוד על האושר הזה שלו, עם עצמו, ולעבוד על האושר של הילדים שלו. זה הדבר זה מה שאני עושה וזה מה שאני רואה, שמשנה חיים לגמרי, כשאני בעבודה על הדבר הזה.
אוקיי. את יכולה באמת קצת לפרט, כי דיברת על אושר פנימי, את יכולה גם לפרט על העולם הפנימי של הילדים, שאולי ככה אם נבין אותו קצת יותר, אז גם נוכל, את יודעת, להבין את ההתנהגות שלנו במה היא צריכה להשתנות.
את לוקחת אותי למודל השני של הגישה, הגישה שלי נקראת הורות מקדמת אושר, אני לא יודעת אם דיברנו עליה בשם שלה, אבל הגישה הזו בעצם מורכבת משני מודלים. המודל הראשון זה שיבת מרכיבי האושר, שאיתו אני עובדת עם הורים,
כן.
כדי לצמצם את כמות הפעמים שהם מגיעים למקומות שהם לא אוהבים להיות בהם. האיומים והכעסים והצעקות והאווירה לא נעימה בבית. שיבת מרכיבי האושר דרך העבודה עם המודל הזה, עבודה מאוד עמוקה אגב, עם הורים שמגיעים לתהליכים אישיים, שם אנחנו עושים שינוי מאוד מהותי בתגובות, והמודל השני... זה מודל שנקרא ההבדל בין העולמות. העולם שלי כמבוגר, להבין איך הוא מורכב, מה בעצם מניע אותי, מה משפיע עליי לפעול בזמן אמת מול הילד שלי ובכלל. לעומת זאת, העולם של הילד שלי, שהוא כל כך רחוק ושונה מהעולם שלנו כמבוגרים. וילדים בני 0 עד גיל 6, אני חייבת לומר, בטווח גילאים הזה, פחות או יותר של הגיל הרך, יש משהו אחר לגמרי שמאפיין ילדים בדרך שבה הם רואים דברים, בדרך שבה הם מרגישים, בדרך שבה הם תופסים את העולם ואת עצמם, שחשוב שנבין, הרבה אמהות אומרות לי, הוא עושה לי דווקא, הוא לא מקשיב לי, הוא בוחר לא להקשיב לי. ולכן אני חושבת שחשוב מאוד להבין איך העולם הפנימי שלהם פועל, כדי שנדע שזה לא באמת ככה, זה לא באמת שהילד שלי בוחר לא להקשיב לי, הוא פשוט... העולם שלו, המוח שלו, הדרך שבה הוא מתנהל בעולם הזה, היא דרך של ילדים, ודרך של ילדים לא דומה לדרך שלנו המבוגרים. כשאני יכולה להבין את ההבדלים בין שני העולמות, אני א', הרבה פחות כועסת על הילד שלי כשהוא עושה דברים, כי אני מבינה שזה מתוך עולמו, זה לגיטימי, ובתוך הדרך שבה הוא מורכב, זה לגיטימי. זה כמו שאני אכעס על כלב שהוא נובח והוא לא עושה מיהו.
כן.
כלב שנובח, זה מה שהוא יודע לעשות. אותו דבר הילד בגיל, במיוחד בגילאים האלה של 0 עד 6, זה מה שהם יודעים לעשות. הלא להקשיב הזה, זה חלק מהעולם הפנימי שלהם.
כן, זאת אומרת, אין לנו פה איזה ציפייה שילד בן 3 יתנהג כמו בן אדם מבוגר, כשאנחנו בסיטואציות מסוימות, את יודעת, לפעמים את שומעת תורים אומרים כזה, אנחנו עכשיו יושבים בארוחה ליד כולם, וככה אתה מתנהג. עכשיו, כן, זה כן, שאנחנו מבינים ילד. איך צריך להתנהג, נכון. כנראה שהוא, גם אם הוא אולי מבין, התפיסה שלו היא שונה, אז הוא לא מבצע את זה בצורה הזו.
זה לא רק התפיסה, אני אומרת תמיד שזה כמו אישה בהיריון, שנכון שאנחנו בהיריון, אז ההורמונים... מוצאים מאיתנו דברים שברגיל עליהם. הם לא תמיד מוצאים מאיתנו, וכל אחד במינונים שלה ובסקאלה שלה, של ההורמונים, אבל כאילו זה גדול עלינו, נכון? כי יש משהו ביולוגי, פיזי, שמשפיע עלינו כן. בהתנהגות. אותו דבר ילדים, יש משהו בילדים שהוא גדול מהם. שאם עכשיו אמרתי לילד שלי, תעצור, אבל הוא רץ כי משהו קורה, משהו מפחיד אותו, משהו מבעיל, לא יודעת מה. אולי זו עוד דוגמה טובה, בואי נחשוב שנייה אחת על ה... אני רוצה כן לתת לך את השלושה איילייטים של מה זה כן. העולם הפנימי של הילד, כן. בסדר? אז קודם כל, הילדים שלנו, הם רוצים ללמוד לשחק ולחקור את העולם בדרכם, בסדר? את העולם ואת... הם כל הזמן, בכל רגע נתון, הם באיזשהו משחק או איזושהי חקירה או איזושהי למידה של עצמם ושל העולם. אני מדברת על הדווח הגילאים של 0 עד 6. כן. לפחות, בסדר? כשאני מבינה שכל דבר שילד שלי עושה הוא חלק ממשחק, כי ככה ילדים בנויים, ילדים מסתכלים על העולם כעל משחק. וכשהבת שלי עכשיו מוציאה את הסקיות אוכל מהמגירה במטבח, והיא מתחילה לשים לי אותם על הרצפה ולסדר אותם, אני יכולה להגיד, וואי, זה בלגן היא עושה לי, למה את עושה לי כזה בלגן? ומצד שני, אני יכולה שנייה אחת לעצור ולהסתכל מהעולם הפנימי שלה ולהגיד, כרגע, עבורה, הסקית ניילון הזו היא משחק.
כן.
וזה נורא חשוב להתפתחות שלה, לאפשר לה לשחק. אוקיי? אז אני, כאימא, צריכה למצוא באיזה תנאים אני יכולה לאפשר את זה, ואיפה הגבול שלי, אבל אני רוצה כן להיות במקסימום אפשרות, לאפשר לילד שלי לשחק. לאפשר לו לחקור את העולם בדרך שלו, ולא להכניס את הדפוסים שלי או את הדרך שלי לתוך הפעולות שהוא עושה. אז זה אחד. דבר השני, שהוא מאוד, זה מבוסס על הגישה האדלריאנית, שאומרת, הילדים שלנו מונעים משלושה צרכים מאוד בסיסיים, ואם נשים לב לכל פעולה שילד שלי עושה, יש איזשהו צורך עמוק יותר שמניע אותו. שזה עוד צורך לתחושת שייכות, אוקיי? עוד צורך בתחושת ביטחון. הרבה פעמים שהילדים שלנו בוכים, הם מעצבנים, זה יושב שם. כן. וצורך להרגיש ערך לקיום שלי. אוקיי? הצרכים האלה מניעים את הילדים שלנו, וכל פעולה שהם עושים מגיע מאיזשהו צורך מאוד 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 חזק מאחד מהצרכים האלה. ולכן, יהיה לי הרבה יותר קל להגיב אחרת לילד שלי בזמן אמת, בדרך שהיא תקדם את האושר שלו, כשאני אבין שיש שם צורך עמוק מתחת לפני השטח, שהוא הסיבה להתנהגות. ההתנהגות היא לא מה שחשוב לי לראות, חשוב לי להבין את הצורך ולהגיב לצורך הזה.
אוקיי, אז מה זה חשוב מה שאת אומרת עכשיו? כי הרבה פעמים הורים באמת מרגישים שכאילו הילד הזה עושה דווקא וגם אפילו מתחילים להשוות. אח שלך לא מתנהג ככה, אחותך לא מתנהגת ככה, למה אתה מתנהג ככה? הוא עושה לי בית ספר, הוא לא עשה לי ככה. ואנחנו צריכים להבין שהעולם הפנימי של ילד, כמו שאמרת, דרך אגב זה מעניין שאמרת 0 עד 6, כי גם ברפואה הסינית אומרים ש... מחזור הראשון של גיל 0 עד 6, זה השלב שבו המרידיאנים והגוף שלנו מבשיל, ובאמת רק לקראת גיל 6 הם כבר נקראים בשלים כמו של המבוגרים, אז זה מעניין. אבל את יודעת, הורה צריך להבין שבעצם נכון, הילד הזה הוא לא כמו אח שלו, כי העולם הפנימי שלו לצורך העניין הוא שונה מאח שלו.
יש את הדברים הבסיסיים שילד כילד, כך הוא מתנהג, וזה מה שאני אומרת עכשיו.
וזה התפתחותי כזה.
נכון, ויש את הטמפר, את הטבע, את ה-DNA, את מה שמעניין כל ילד, את מה שמתאים לכל ילד. זאת אומרת, ילדים הם שונים מטבעם, כבני אדם ששונים בטבעם.
כן. אגב, מה את אומרת להורים, שנגיד את אומרת להם, אני לוקחת רגע את הדוגמה של הסקית, בסדר? שנגיד עכשיו הילדה מפזרת את הכל, ובכלל היא הולכת בבית, מפזרת את הכל, והם אומרים לך, כן, אבל איך אני אחנך אותה שהיא צריכה לדעת ש... שאוספים, שכן יהיה מסודר, אם אני רוצה להעניק לה מצד אחד את החופש הזה, כן, תעשי. אז כאילו זה בעצם תעשי, אבל אחר כך אני מסבירה לה, את יודעת, אנחנו רוצים שיהיה מסודר וכו'.
זו שאלה מעולה, ואני אחלק את התשובה שלי לשניים. אחד, יש משהו שמאוד עוזר להורים כשאני מסבירה את המונח של התפתחות, תהליך ההתפתחות הטבעי, בסדר? לילד כמו שלנו בני אדם יש את תהליך ההתפתחות הטבעי שלהם. מה זה אומר? זה אומר שילד, אני לא יכולה ללמד ילד לחלוק כי אני רוצה עכשיו שהוא יחלוק עם החברים שלו, בסדר? זה משהו שאני לא יכול ללמד אותו, אני יכול לעבוד דוגמה, אני יכול, הילד שיכול להיות לגדול בסביבה, שהוא רואה שחולקים ומשתפים ומערכים ונותנים, אבל כל עוד הוא לא בשל בתהליך ההתפתחות הטבעי שלו, לתת את הצעצוע שלו לחבר, אני לא יכול לדחוק אותו לזה. וכשאני okay. עושה את זה, אני פוגע בו כי אני מייצר דיסוננס פנימי. אני רוצה לזכור שיש לו תהליך התפתחות טבעי, שקודם כל בטבע הוא חייב להיות רכושני. בטבע הוא חייב קודם כל לרצות את הדבר הזה, להחזיק את הדבר הזה, להרגיש את השייכות לדבר הזה. וכשהוא היה מספיק בטוח, מספיק בשל, מספיק במקום שהוא יכול להרגיש ביטחון לחלוק, אז הוא יחלוק מעצמו. Okay. ואני רוצה ש... אני חושבת שאנחנו מבינים שיש בילדים שלנו את הכל. יש בילדים שלנו את הרצון לעשות טוב לאחרים, ויש בילדים שלנו את, את החברותיות ואת הראייה של האחר. זאת אומרת, בילדים שלנו, במהות שלהם, כבני אדם, יש את כל התובנות שיש בבסיס הטוב שלנו כבני אדם.
כן.
אז אנחנו רוצים בעצם לתת להם להתפתח בקצב שלהם, ואני לא יכול לדחוק אותם להיות במקום שהם לא נמצאים בו.
Okay.
אני יכול ללמד אותם דרך הפעולות שלי, ואני יכול ללמד אותם במילה פה ושם, אבל בסוף הם יבחרו מתי.
אוקיי, אז זוכן הנדה ככה בת שנתיים שלך ועשתה פה בלגן.
אז היא לא עשתה בלגן.
כן, היא שיחקה וחקרה.
אני קודם כל אומרת, אוקיי, אז עכשיו נגיד חזרתי מיום עבודה, ואני מאוד עייפה ואין לי כוח שהבת שלי תלכלך את הרצפה.
כן, או תיקח את כל הכביסה המקופלת ותזרוק אותה לרצפה.
אז אני יכולה לעשות כמה דברים. אני יכולה למצוא תחליף לדבר הזה. אני אוקיי, רוצה עכשיו להתעסק במשהו, אז אני יכולה למצוא תחליף שייתן לה את אותו מענה שהיא רוצה, בסדר? אני יכולה לקחת אותה לחדר אחר בחדר, או למרפסת, ולהגיד לה, בואי, תעשי את זה פה. כי פה היא יכולה ללכלך, אחר כך זה יותר קל לי. או שאני יכולה להגיד לה, להשיח את דעתה ולתת לה משהו שיעניין אותה, שהיא תתעסק איתו אחר. יש הרבה אפשרויות שהאפשרות של לכעוס עליה היא האחרונה שאני רוצה להגיע אליה. כי אני מבינה שזה בעולם הפנימי שלה, זה חלק טבעי שלה, זה שזה לא בא לי טוב עכשיו, זה לא אומר שהיא לא בסדר.
כן. אוקיי, זה באמת, אז אני מבינה עכשיו, נופלים לי כל מיני סימונים שאנחנו נורא עסוקים דווקא בעולם הפנימי שלנו.
ובמה אנחנו
ובמה קורה לנו. נכון. ואז אנחנו מרגישים שהילדים שלנו צריכים פשוט להתאים לסדר יום שלי. כאילו, אוקיי, עבדתי היום עד שעה 5, וואלה, לא היה קל, ובבוקר גם הייתי צריכה לשים את כולם, והכל היה מהר. הגעתי עכשיו הביתה, ועוד יש לי עוד דברים לעשות, ובנוסף, מקלחות, ארוחות ערב. אני צריכה שהדברים יהיו בזמן שלי, בכסף שלי. נכון. לסיים את היום, ואז אני בעצם לוקחת אותם איתי ללוז הזה שלי.
נכון.
כשהם, בעולם הפנימי שלהם, אין להם את כל המחשבות האלה על מקלחות, ארוחת ערב, שעון, מה קורה. הם עכשיו,
הם חיים את ה... הם בחגיגה. הם בחגיגה יומיומית.
הם עכשיו ראו איזה, את יודעת, כמה סביבונים, ובא להם לעשות עם זה, זה משהו עכשיו ב...
מה שאת אומרת עכשיו, הוא כל כך, הוא לוקח אותי למקום כל כך חשוב שאני חובה אותו ומדברת עליו, וזה המקום הזה שהילדים שלנו חיים בעולם שכולו מסיבה אחת גדולה. כולו מסיבת משחקים ושירים אחת גדולה, והחיים שלנו רחוקים מלהיות שם. ואחד הדברים הכי הכי מהותיים שבשלבים מתקדמים, אחרי שאני לומד לדבר עם הילד שלי כך שהוא יקשיב לי ובשפה שלו, ואחרי שאני לומד לראות את העולם שלו, ואחרי שאני לומד את שבעת מרכיבי העושר, אני גם יכול באמת להיות במקום שאני לומד מהילד שלי להיות יותר במקום הזה של החיים הם יכולים להיות גם יותר כלילים.
כן. זאת אומרת,
אני יכול ללמוד דרך הילד שלי לשחרר במקומות שקשה לי לשחרר בהם. והשאלה הנשאלת היא באמת, האם באמת אני רוצה להכניס את הילד שלי שנמצא בעולם כל כך נכון להתפתחות שלו כרגע, וכל כך פשוט ונעים ורגוע.
ומשמח.
ומשמח, כן. ומלא בלמידה, ומלא בחקירה, ומלא בהתפעלות על כל דבר קטן, האם אני רוצה להרוס את זה ולהכניס אותו לתוך העולם שלי, או האם אני יכול לא לוותר על המשימות ועל המחויבויות, אני לא אומרת לזרוק את זה לפח ועכשיו לצאת לחגוג כל יום עם הילד שלי, אני אומרת שיש את האיזון שאני רוצה גם להצליח באמת לבחור בכל רגע נתון, האם אני עכשיו מתעקש על הדבר הזה, כי אני רוצה שהילד שלי ייכנס להתקלח עכשיו, כן. או האם אני שנייה אחת יכולה לשחק איתו, או שנייה אחת באמת להתחבר למה שהוא עושה, להירגע גם בעצמי, ליהנות מעצמי מהרגע הזה, כי הילדים שלנו הם הדרך הכי טובה שלנו, בסופו של דבר, נכון. להתחבר למקום הזה שגם הוא נמצא אצלנו, גם אנחנו היינו שם פעם, וגם אנחנו יכולים להיות שם, זה שלנו, כולנו יכולים להיות במקום המשתתה, הצוחק, הנהנה הזה, המשוחרר מ... ואת זה אני יכול לעשות הכי טוב עם הילד שלי.
נכון, גם את יודעת, לפעמים זה באמת עניין של עוד כמה דקות. אני יכולה להגיד לך שהבת שלי, הבאתי אותה מהגן, היא שנה בבית בצהריים, וכבר באוטו ככה אמרתי לה, אנחנו נבוא הביתה, נשטוף רגליים, נלך למיטה, ואז היא אמרה, אני לא רוצה לישון, אני רוצה לשחק איתך. עכשיו, את יודעת, אני אומרת, מה לשחק? היא עייפה, היא גמורה, וגם אני צריכה לעבוד. אבל נתתי לה את האופציה, אמרתי לה, אנחנו נשחק ממש קצת, ואז אנחנו נלך לישון. אני חושבת ששיחקנו, אני לא יודע, 6 דקות, 7 דקות בפאזל מגנטים כזה, סיימנו את הפאזל, ואז אמרתי לה, אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכים לישון, והיא פשוט קמה והלכה. וכבר קרה לי מקרים שלא לא הרשיתי את זה, והיה בכי כזה וצעקות, ונכנסנו למיטה במין תחושה לא נעימה. אז אני יכולה להגיד שאפילו ממני ככה, דוגמה אישית, אני ראיתי את זה עובד, זה יכול לפעמים להיות עניין של 5 דקות, ממש ככה, לא חייבים לעשות איזה, תשעת, משחק עצום ושעות. משהו קטן שהילד ירגיש שאולי באמת נתנו לו את המקום הזה.
אני חושבת שאחד הדברים החשובים שקורים להורים שבאים לתהליך, זה שהם מבינים שאפשר ליהנות. באמת, לא כקלישה, אפשר אשכרה ליהנות מהשעתיים האלה אחרי צהריים. זה לא חייב להיות לתקתק את זה, וזה לא חייב להיות עכשיו אני צריך לעשות את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. זה לא חייב להיות ככה. אפשר כאילו, אפשר ורצוי. וצריך באמת הרבה כלים, וזה דורש כאילו איזושהי דרך להבין את זה, אבל בסוף, למה הבאנו אותם? באמת, למה הבאנו ילדים? אני זוכרת, את יודעת מה, אני חייבת, אני ככה, אני זוכרת שכשהייתי בהיריון עם עמית, עבדתי בארגון גדול, הייטק כזה, נורא כבד, ואנשים מבוגרים כביכול, את יודעת, אנשים עם ילדים וזה, והייתי בהיריון עם עמית, ואני הייתי שומעת במסדרונות ובמשרד ככה לידי, אנשים מתלוננים כל הזמן, על זה שהם הולכים הביתה למשמרת שנייה, ועל זה שאוף אין להם כוח עכשיו עם הילדים, אני זוכרת שכשאני הייתי בהיריון עם עמית, עוד לא הייתי אמא, ואמרתי עצמי, ככה זה נראה? כאילו, זה מה שאני, כאילו, לזה אני הולכת להיכנס? אני הייתי כל כך מאושרת מעצם זה שעוד שנייה אני הולכת ללדת, שהפער בין הציפייה והחלום והרצון שלי עכשיו להיות אמא, לבין מה ששמעתי במציאות, מה זה להיות אמא, מאנשים שישבו שולחן לידי, נכון. היה כל כך גדול, שאמרתי עצמי, אין מצב שזה קורה לי, אין מצב שאני נותנת לזה לקרות, ואני חושבת שהמקום הזה, שאנחנו צריכים לזכור שבסוף הבאנו את הילדים שלנו, לא בשביל לתקתק את היום, לא בשביל לסיים את היום, זה בסדר אם זה קורה מדי פעם, ויש לי יום פעם בשבוע ברור. שאני עייף, זה לא זה, זה להסתכל על החיים ולשאול את עצמי, האם ככה דמיינתי את זה, האם ככה חלמתי את זה.
כן.
אם לא ככה חלמתי את זה, ברמה הכללית של השאלה כמובן, אם יש דברים שאני מרגישה שלא בשביל זה הבאתי, לא ככה רציתי שזה יהיה, אז זה הסימן שלי לבוא ולעבוד על זה, לבוא ולעשות, למצוא את הדרך שלי לשנות את זה, כי בסוף הזמן עובר, החיים מתגלגלים מהר מאוד,
נכון.
והזמן הזה שאנחנו מצאים עם הילדים שלנו הוא לא חוזר, הוא לא חוזר. ולראות אמהות שאומרות לי, אני הייתי הולכת לאסוף את הילדים מהגן עם מועקה, ואמרתי לעצמי, אוף, רק שלא נריב עכשיו, ומה יהיה, ואיך נעבר את האחר, עם התחושה הזאת של המועקה. ואחרי תהליך של 4 שבועות, שאמא אומרת לי, תקשיבי, אני רצה בשמחה לגן, אני פשוט רצה בשמחה לגן, ואני מחכה להיות איתה. אני חושבת שכשמדברים על אושר, זה בסוף באמת האושר האמיתי.
ממש.
זה האושר האמיתי, לדעת שכשאני לוקח את הילד שלי מהגן, או לדעת שבזמן שלי עם הילד נכון, ויהיו קשיים, ויהיו ריבים, ויהיה בכי, והוא ירביץ לך שלו, והכל בסדר. השאלה היא לא אם זה יקרה. שאלה א', כמה זה קורה? וב',
ומה נעשה?
איך אני צולח את הדבר הזה, ומה אני עושה בתוך הדבר הזה.
נכון.
זה מה שהופך את ההורות להורות מאושרת, כשאני יודע שלא משנה מה קורה, יש לי את הכלים להתמודד. בדרך שבסוף היום אני מסיים אותו, ואני אומרת לעצמי, כל הכבוד, הצלחת להתמודד עם זה, וגם אם לא הצלחת, מחר תצלחי יותר טוב.
מדהים. את עושה לי ממש חשק עכשיו.
לעוד אחד?
כן, למלא ילדים שישבו סביבי. לא סתם, אני באמת כל כך אוהבת את הבת שלי, ואת מאוד צודקת. אני כל כך מתחברת לגישה שלך. תכלס, כיף לי איתה. באמת כיף לי איתה. נכון, יש כל מיני דברים שקורים.
יש רגעים, והכל בסדר. אבל כיף, ממש כיף. כשאני זוכרת להגיד לעצמי שזה חלק מהחבילה.
נכון. בימים שאני מצליחה, אגב, לעשות את מה שאת אומרת, היום נראה מדהים. ומה זה? את יודעת, את אומרת, בוא נה, היה יום, יום כיפי כזה. ובימים שאתה באמת לא מצליח להגיע למקום הזה, זה רק פוגע בך, אז אני חושבת שאמרת גם מקודם, וזה מאוד נכון, אנחנו צריכים לנסות כמה שיותר, הכל בסדר גם אם לא, וגם לא לחיות עם איזה רגשות אשם. רוב הזמן נצליח, ובפעמים שלא, אז נדע הפעם הבאה גם לתקן את זה, זה גם טוב, אבל אני מאוד אוהבת הגישה שלך, אני הלוואי, ותצליחי ללמד כמה שיותר הורים, את יודעת, גם להרגיש טוב יותר עם עצמם, אבל גם לגרום לילדים שלהם להרגיש יותר טוב, כי זה מה שאני באמת רוצה, שילדים יהיו כמה שיותר, את יודעת, נאהבים ומאושרים, ומגיע להם. את יודעת, אומרים לפעמים, ילד הוא מבוגר קטן, אני לא חושבת שילד הוא מבוגר קטן, ילד הוא ילד, זה משהו אחר.
ילד הוא ילד שגדל להיות מבוגר.
נכון.
ומה שאני עושה היום מאוד מאוד משפיע על המבוגר שהוא יהיה.
בדיוק. אני אומרת את זה מבחינה הבריאותית, אבל הנה, זה לא משנה, אני תמיד אומרת להם, תשמעו, בוא נשקיע בבריאות שלהם עכשיו, נניח, כן נלמד אותם לאכול יותר טוב ובריא להם, כן נטפל להם בגוף כמה שאפשר באופן טבעי כדי לא להכניס תרופות, אנחנו נהפוך אותם למבוגרים יותר בריאים, זה אין מה לעשות, ילד שסובל נניח מהשמנת יתר ואוכל המון דברים, אנחנו שמים אותו בסיכון ללחץ דם, לסכרת, לקולסטרול, יש, אנחנו בדיוק, עובדים אני... על הילד הזה כמבוגר.
מדהים, אני שמה את הילד שלי בסיכון, שהביטחון העצמי שלו לא נכון, יהיה מפותח, נכון. עם כל דבר שהוא עושה שלא, אפילו לא כל דבר, עם 50% מהפעמים שהוא עושה משהו שמפריע לי, שקשה לי איתו, שמציק לי, אני מוצאת עצמי גורמת לו להרגיש רע עם עצמו. זה לא משנה אם הרמתי את הכל, אם הייתי חסרת סבלנות, אם התעלמתי, אם הלכתי, כל פעולה כזו שהיא פעולה שהיא לא מקדמת אושר, אני שמה את הילד שלי בסיכון, שהביטחון העצמי שלו ייפגע בלונגרן.
וזה לגמרי, הוא יושב עם כל מחלה או משהו פיזי, זה יכול לעשות לנו רע בגוף לא פחות מכל דבר אחר. וואי, תקלה, עבר שכמעט שעה, ואני אומרת, רגע, אני רוצה לשאול את עוד שאלות. בואי באמת רק אם את יכולה ככה לספר למי שהקשיב ובאמת מרגיש שהוא רוצה לעשות איזשהו שינוי, איך את עובדת, עם איזה סדנאות, פרטני, קבוצתי, ואיפה אפשר להשיג אותך בעצם?
מהמם, אז קודם כל אני ממש עכשיו בינואר פותחת את המחזור הרביעי של התוכנית ליווי שלי, שהיא באמת תוכנית קצרה וממוקדת, אבל כל כך משנה וכל כך משמעותית. אני רואה את זה אצל עשרות האימהות שכבר היו אצלי, שכבר עברו אותה, אני מזמינה אתכם ככה גם להסתכל בדף האישי שלי, שאני כותבת שם המון מהעולם שלי ומהחיים שלי, דקלה זריבי אראל באנגלית. יש לי דף עסקי שנקרא דקלה אראל בעברית, מקף אורות מקדמת עושר.
אנחנו גם נשים לינקים בפודקאסט לכל מי שיצא.
ואני מזמינה אתכם באמת לכתוב לי ולדבר איתי. אני בעצם עושה שיחות התאמה לתוכנית, כדי לראות באמת האם התוכנית היא הדבר שיכול לעזור לכם מול הבעיה שאתם מתמודדים איתה.
וזה גם אונליין, אז זה לא משנה.
יש אימהות שהגיעו אליי מארצות הברית, מקנדה, מברצלונה, שעברו אותה כבר. מה שיפה זה שיש בה הדרכות שאני עושה מוקלטות. אפשר לראות אותן בלייב בתוכנית הקרובה שתיפתח. מי שמרגיש שצריך את התהליך הזה בליווי אישי עם פגישות, אנחנו משלבים את זה פגישות אישיות בווידאו. ומי שמרגיש שהוא רוצה רק את התהליך כשאני מלווה אותו ברקע, שזה ליווי על ידי, אני שוב נותנת משימות שבועיות, ואני עוקבת איתכם, ואני מלווה אתכם יום-יום בהודעות של שאלונים שאני שולחת בסוף כל יום, ממלאים איזושהי התבוננות על היום, ואז אני לומדת אתכם ואת הדרך שלכם, ויכולה לעזור לכם לעשות את הכוונונים ואת הדרך.
כן, גם בזמן אמת.
אני ממש מלווה אותם בזמן אמת למהלך החודש הזה.
יפה.
התוכנית נקראת, המחזורים הקודמים שלה, קראנו לה לגדל ילד מאושר מהרגע הראשון, ועכשיו אני קוראת לה ילדים מאושרים להורים מאושרים, יפה. כי אני רואה שהאפקט הוא לא רק על הילד, הוא גם על ההורה.
ברור.
ואת הסדנאות הפרונטליות שלי היום אני מעבירה במנהלת הורים של עיריית חיפה, שזה גוף של אגף החינוך, ששם אני מעבירה את הסדנאות, את הגישה שלי, בסדנאות פרונטליות, אז אפשר להגיע אליי גם דרך זה.
מעולה. וכמובן באמת הכל יהיה פה בלינקים, אז אפשר ישר להיכנס לעקוב אחריה. אני גם יכולה להגיד שאני עוקבת אחריה עוד הרבה לפני שבכלל דיברנו על הפודקאסט, ויש הרבה תכנים שימושיים חינמים שכדאי שאת עושה הרבה לפעמים כל מיני סרטונים ולייבים ותוכן שימושי, שאני חושבת שהוא ככה פותח את הראש, אז פשוט להיכנס ולעקוב. אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת ושאת חולקת את הדבר הכל כך חשוב הזה, לדאוג שיהיו כמה שיותר ילדים מאושרים. הלוואי ותיכנסי גם למוסדות חינוכיים
בדרך.
ובאמת כמה שיותר אנשים יעבירו את המסר הזה, זה מסר נראה לי מספיק חשוב לבריאות שלנו, פיזית, נפשית, איך שלא תסתכלי על זה.
אם אפשר גם להסתכל על זה לטווח הארוך של הדור שגדל כאן.
בדיוק,
שיגדל. אז כן, אז החברה שאנחנו מגדלים מתחילה בבית, מתחילה באיך אמא מדברת לילד שלה.
בהחלט.
לגמרי.
אז תודה רבה לך.
תודה לך, איזה כיף שהזמנת אותי. ממש תודה.
ותודה לכם המאזינים שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי נשים מדברות. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי בדף הפייסבוק והאינסטגרם רפואה טבעית בעולם החדש, ואם יש לכם נושאים נוספים שהייתם רוצים לשמוע פודקאסטים בתחום שלהם, תרשמו לי, תגיבו, ואני מבטיחה לחזור אליכם בהקדם. אז תודה רבה וניפגש בפרק הבא.